טוב, שלום. היום י"ב בטבת זה יום פטירתו של רבי משה סופר מפשבורסק, אחד מגדולי החסידות, נפטר לפני 218 שנה. יש ממנו את הספר אור פני משה, ובשיחות הרב ציודה בענייני צניעות זכינו לסיפור מיוחד על אותה אישיות. בדף הראשון שלפניכם, פרשת קדושים, נספח ב' צניעות. אומר הרב ציודה, בדורות הראשונים של החסידים היו כמה אנשים גדולים, אחד מהם בגליציה, בעל אור פני משה. ספר שאינו מצוי כל כך, הוא היה המשך תלמידי הבעל שם טוב, ובמקצועו סופר סתם, כותב ספרי תורה, שבחסידות ייחסו דרגה עצומה לתפילין שהוא כתב, לדבר שהוא הוציא מתחת ידו, זה היה בקדושה עליונה מאוד. לא, לא, לא. הכינוי שלו סופר, זה משום שהוא היה סופר סתם. אבל הוא רבי משה מפשבורסק. גם בשטחים רוחניים אין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהם דומים זה לזה, כדברי הגמרא בברכות. הם שונים בכישרונות, במהלכי חיים ובדרכי לימוד. יש גאון ביורה דעה. איסור ויתר. יש לך איזו שאלה בדבר של בשר וחלב או דברים כאלה, אתה ניגש למישהו שהוא מומחה בעניינים האלה. ויש גאון בחושן משפט. הוא מבין טוב בענייני ממונות, דיני ממונות. יש יחידי יחידים המומחים בכל התורה כולה, ויש כאלה, וזה הרוב, שהם מיוחדים וספציאליסטים בתחום מסוים. קיבלתי מהרב זלמן דרוק זצ"ל בשם הציץ אליעזר, שרב, תלמיד חכם, שכתב ספר בתחום מסוים, כמו שמירת שבת כהלכתה, הוא נחשב גדול הדור בהלכות שבת. ורב שכתב ספר על הלכות עירובין, הוא גדול הדור הלכות עירובין וכן הלאה. בכל מקצוע, מי ש... ישב שנים רבות וחקר וליקט את כל הדעות והכריע, הוא בגדר של גדול הדור בסוגיה הזאת. יש המסורים לכל התורה ולכל המצוות, ויש בעלי זהירות, קפידה, דייקנות, קדושה והתלהבות, בייחוד ביחס למצווה אחת, עשה או לא תעשה. כלומר, כמו שבמקצועות התורה ראינו יש כאלה שהם ספציאליסטים בדבר מסוים, כך גם במצוות. יש אנשים גדולים שבוחרים לעצמם מצווה אחת. לא שהם לא מקיימים את השאר, אבל הם מתמחים באותה מצווה עד הסוף. אותו רב מוישה היה ספציאליסט באופן מיוחד בהלכות צניעות. ובזהירות מכל איזה מגע כלשהו עם נשים. יש כמה דברי חז"ל בסוף מסכת קידושין וההמשך בהלכות אבן העזר. על כך, חכמינו זיכרונם לברכה אמרו שאת יצרת העריות אי אפשר לבטל. את יצרת העבודה זרה אפשר לבטל, אך לא את יצרת העריות. למה? זהו יצר אנושי, יש בו צד היתר ששייך לקיום המין האנושי. בשביל מצוות בריאה ורבייה יש לו מקום במידה מסוימת, באופן בריא ונורמלי. יש בו גם צד מצווה, אפילו צד קדושה. כלומר, היסוד הזה של בריאה ורבייה הוא דבר שהוא קיומו של עולם, כי אמרתי עולם חסד ייבנה. לכן את היצר הזה אסור לדכא, אבל צריך להשתמש בו למצווה ואפילו לקדושה. אך מלבד זה אי אפשר להתחכם. זהו יצר טבעי לאדם בתחילת בריאתו, אל אישך תשוקתך. כך הוא טבע האדם, שבפגישת זכר ונקבה, כבר בגיל צעיר, מתעורר יצרת העריות והרהורי עבירה. אין שום תחבולה לצאת מזה. עכשיו בשפה המודרנית מכנים זאת גירויים, ואצלנו, בשפה התורנית, הם מכונים הרהורי עבירה, יצרת העבירה. כי ההגדרה של חז"ל היא כבר מטילה עלינו אחריות. מדובר בעבירה, אז תפוס אחריות. על כל פנים זו מציאות. יש נוסחאות של גסות רוח, של שטות ושל טיפשות. עכשיו אין זה כבר כל כך נורא. אלו המצאות ותיאוריות חדשות שהתרגלו אליה. במקום אחר הרב ציודה אומר בפירוש, בקיבוץ הדתי אמרו שכבר התרגלנו, אצלנו זה כבר לא מגרה, אז אפשר לשחות ביחד בבריכה מעורבת, כבר דש בהם, זה כבר דבר רגיל, כך אנחנו נוהגים. הרב ציודה בשיחות מאוד מקפיד ואומר שיש לפעמים שמנהג זה אותיות גיהנם, והוא ייחס את זה לדבר הזה. אין דבר כזה, אין יכולת לומר התרגלנו, זה בסדר. ודאי, ודאי, זה איסור מוחלט. אבל פה הרב ציודה מתמודד עם עצם החוכמה, עם עצם האמירה. חז"ל דיברו על טפח באישה שהוא גורם גירוי, על שיער באישה שהוא גורם גירוי, אפילו מסתכל על באצבע קטנה. זה דברים מאוד חמורים. אבל יש אנשים מתקדמים שהם אומרים, אולי את חז"ל זה גירה, אותנו זה לא. אומר הרב ציודה, תהפכו את הדף, אך אין יותר חכמים מחז"ל. הם היו די חכמים, די פיקחים, די מודעים לנפש האדם. וכאן הוא מכניס אותנו לדבר מאוד עמוק. הוא לא עוסק בעצם הסוגיה של צניעות עכשיו. הוא הגיע לזה דרך סוגיית הצניעות. אבל עצם המחשבה של אנשים שהם חכמים בעיני עצמם, שהם יותר חכמים מחז"ל, שהם במחי יד מבטלים דברי חז"ל המפורשים, והם אומרים, זה לא נוהג היום, זה, היום אנחנו כבר בסדר, זה חוצפה כלפי חז"ל. וזה מה שהוא יספר עוד מעט על רב משה מפשבורסק. הזכרנו שיש גאונים צדיקים המיוחדים בדבר מסוים בתורה, הם יודעים את כל התורה כולה, ויחד עם זה הם מיוחדים בחלקי תורה, חלקי לימוד, חלקי מוסריות, חלקי מצוות, או חלקי זהירות מעבירות מיוחדות. על רב משה מספרים שהיה ספציאליסט מיוחד בצדקות של זהירות מנשים. כאשר הייתה מגיעה אליו שמועה שבחצר החיצון של הבית נמצאת אישה עומדת להיכנס, היה מתחיל לרוץ ולברוח חדר תוך חדר. זה לא הלכה, זה חומרה, זאת התנהגות למאדרין מן המאדרין. פעם אמרו לו, רבי, למה לך כל הטמפרמנט הזה, כל הפחד הזה מגירוי נפשי יותר מכל הצדיקים? אין לפחד כל כך מנשים, אין זה כלום, אין בזה עניין. הוא השיב, ובואו נדקדק בדבריו, ביחס לאישה אני נזכר בכל דברי חז"ל, בגמרא ובשולחן ערוך, שאמרו להתרחק מן האישה. לכן אני מפחד, מזדעזע ובורח. זו דוגמה אצל אדם גדול במדרגה גדולה של התחשבות, של חרדת קודש, כלפי חוכמת הקודש של חז"ל במובן המוסרי. כאילו, איני מפחד מאנשים, אני מפחד מחז"ל. חזל אמרו להתרחק, אז בעיניי מילה של חזל זה קודש קודשים. יש לי חרדת קודש כלפי חזל, כן. לא. כי הנושא הוא שוב, שוב אתה מסית את הנושא לענייני צניעות. זה לא הנושא. הנושא הוא חזל. חזל אמרו להתרחק, אז יש לו לרב מוישה, שהוא לא צעיר, כן? והוא לא רווק. כביכול הוא בסדר. אבל יש לו חרדת קודש כלפי חזל. חזל אמרו להתרחק. הוא מפחד מחזל. תראו בהערה 8, הרב אבינר מביא קצת מקורות. צריך אדם להתרחק מן אנשים מאוד מאוד. טור, אבן העזר. שולחן ערוך. ובאפי זוטרי פירש מאוד מאוד. עד הקצה האחרון. ולא במיצוע כשאר מידות. אז למדנו מבעל ההילולה של היום, רב משה מפשבורסק, חרדת קודש כלפי חז"ל, ולא להתחכם על דבריהם. אני נזכר בדברי הגאון מווילנה על הגמרא במסכת שבת בדף י"ב עמוד ב', אין את זה לפניכם. כתוב שם כך: לא יקרא לאור הנר בשבת שמא יתה. זה כתוב בברייתא. אסור לקרוא לאור הנר. נר בזמנם זה כלי חרס קטן שהוא מכיל שמן, וכאשר הפתילה האור שלה קלוש, אז מתים את הכלי, ואז מגיע יותר שמן, שמן זית אל הפתילה, ואז היא דולקת יותר, אבל זה איסור מבעיר. אז למה לא יקרא לאור הנר שמא יתה? כך כתוב בברייתא. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני תלמיד חכם גדול, איך אמרת? אני לא איזה רווק צעיר, אני כבר מנוסה. אני אקרא ולא אתה. מה שחזל אמרו זה לא גזירה כוללת, לא לאינטליגנטים הגדולים ביותר. פעם אחת קרא וביקש להטות, וברגע האחרון כנראה הוא נמנע. אמר, כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר. שואל הגרא, למה רבי ישמעאל בן אלישע ציטוט חלקי? הוא היה צריך להגיד כמה גדולים דברי חכמים שאמרו לא יקרא לאור הנר שמא יתה. הרי זה מה שכתוב בברייתא. והוא אמר כמה גדולים דברי חכמים שאמרו לא יקרא לאור הנר. אומר הגרא, כי יש הבדל בין הנוסח במשנה לבין הנוסח בברייתא. במשנה כתוב לא יקרא לאור הנר, נקודה. לא כתוב למה. בברייתא כתוב לא יקרא לאור הנר שמא יתה. אחרי שהוא כמעט נכשל, הוא אמר עדיף הנוסח במשנה, בדף י' עמוד א', ששם כתוב לא יקרא לאור הנר בלי לתת טעם וסיבה, שאז לא אוכל להורות היתר לעצמי. אבל בברייתא שנתנו את הסיבה, אמרתי, אני גדול, כמו שלמה המלך, אתם זוכרים, אמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, גמרא בסנהדרין. שהרי שני מקראות נתגלו טעמן ונרשל בהם גדול העולם. כתוב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה אני ירבה ולא אסור. אבל מה כתוב? ויהי לעת זקנה, לעת זקנת שלמה, נשב איתו את לבבו. אז אומר הגרא, דייק רבי ישמעאל בן אלישע לומר, כמה גדולים דברי חכמים שלא נתנו לנו פתח, אמרו לא יקרא לאור הנר. חרדת קודש. אמרו, לא יקרא לאור הנר, זהו. אם אתה מתחיל לפרט טעמים, אתה כבר יכול להגיד. אז מה אם חז"ל אמרו, לא יקרא? זה לא, לא כלפיי, זה לא היום, זה פעם. על אותה חרדת קודש בדברי חז"ל, יש לנו מערכה נפלאה בדרשות הר"ן. בדרוש השביעי, אז בעמוד קנון א', בתוך הדברים, הביא הר"ן מה שאומרים חז"ל, כי טובים דודיך מיין, חביבים עליי דברי סופרים יותר מיינה של תורה. איך יכול להיות שמייחסים חביבות יתרה לדברי חז"ל יותר מדברי תורה? הרי כל חז"ל זה בעצם ההתענפות של תורה שבכתב. איך יכול להיות שחביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה? התולדות יותר חביבות מהאבות. השורש של כל התורה שבעל פה זה התורה שבכתב. אז מה יותר חביב? השורש, ולא הענפים. ובחז"ל כתוב, חביבין עליי דברי סופרים יותר מיינה של תורה. אז בעמוד קנון א', לקראת הסוף, הפסקה השלישית שם, והרב רבנו יונה ז"ל נתן טעם אחר בזה. לפי שידוע שיראת השם יתברך היא יסוד המצוות. כמו שנאמר, ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה. כלומר, ריבונו של עולם, נותן לנו את כל המערכת הגדולה הזאת של המצוות, אבל כולה מובילה ליעד של יראת השם. כביכול, מה השם לוקח שואל מעמך? יש לו הרבה בקשות מאיתנו, 613 מצוות. לא, רק דבר אחד, כי אם ליראה. כביכול כל המערכת של תורה ומצוות זה רק בסיס ליעד. היעד הוא יראה. ותקנות החכמים וגדריהם, הגדרים שלהם, הם יסוד לדרך היראה. כי יעשו גדר והרחקה פן תיגע יד אדם באיסור התורה. כלומר, לולי חכמים לא היינו מתייחסים בחרדת קודש לתורה. כשהתורה אומרת לך איסורים, ייתכן שאתה לא מתייחס אליהם כמו שצריך. זה שחכמים עושים משמרת למשמרת, זה שהם עושים גדר, זה מלמד אותנו את ההרצה וההכנעה לדברי תורה. משל, למה הדבר דומה? גדר כפשוטו. אתה נוסע בדרך ויש איזה מדרון, לא תמיד אתה מייחס לסכנה הזאת את מה שצריך לייחס, להתייחס אליה ברצינות. אז אתה מרשה לעצמך לנסוע קרוב למדרון, או בטיול ללכת קרוב למדרון. אבל כאשר אתה רואה ששמו גדר, הגדר מלמדת אותך שבאמת יש פה סכנה. לולא הגדר, אתה מתייחס לזה כאיזה נוף יפה, אולי קצת חושש, אבל לא מספיק. כשיש גדר, כשיש גדר בטיחות, היא מתייחסת לאותו דבר. היא רק מלמדת אותך את היחס הנכון. כבעל השדה, ממשיך הר"ן, כבעל השדה אשר יעשה גדר לשדהו. ולמה הוא עושה גדר? הרי רואים שזה השטח שלו. מאשר יקר בעיניו וניכנסו בו בני אדם, והיה לי משלח שור ומרמס שה. אם מה שבתוך השדה לא יקר בעיניו, אז הוא שם איזשהו שלט. אבל אם הדבר הוא ממש יקר, הוא שם גדר. ואם יש לך בסיס צבאי, אז יש גדר ביטחונית, כי בשם, חדירה לשם זה כבר בעיה. אבל אם המקום פרוץ, אז זה אומר, בסדר, זה שלי, אבל לא נורא אם תיכנס, או לא יקרה כלום אם תיכנס. בעל השדה שמגדל דברים יקרים, אכפת לו מהם. וזה מה שעושים חז"ל. אומרים חז"ל, לנו אכפת, ואנחנו רוצים לחנך את כל עם ישראל שיהיה לנו אכפת מדברי התורה. כעניין שנאמר בגמרא ביבמות, על הפסוק באחרימות, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי, ורוב הזהירות, והגדר, וההרחקה מן האיסור, הלא זה מעיקרי המורה. יש איסור, אבל אני לא ירא מהאיסור. אבל כאשר ישנם גדרות, הם מסמנים כמה שהאיסור הוא באמת, באמת אסור. והמרבה להיזהר יגיע אל השכר הגדול. כעניין שנאמר, גם עבדך נזהר בהם, תהפכו את הדף, בשומרם אי כברב. ועל כן אמרו חביבים עליי דברי סופרים יותר מעינה של תורה. למה? כי גדריהם או הגדרות שהם עושים לנו וגזרותיהם הם מעיקרי היראה, ומצוות היראה שכרה כנגד מצוות רבות, כי היא היסוד להן. אומר רבנו יונה, כל התורה, כל מערכת התרי"ג מצוות, זה עצם הדינים. אבל מה מלמד אותך יראת השם, אכפתיות, אחריות, זה הגדרים, זה גזרות חז"ל. לכן הוא מוסיף, וכמו שמצינו שדברי חכמים גדולים מדברי תורה, זה הממרה הזאת, כך גם עונש העובר על דבריהם מרובה על מי שעובר על דברי תורה. כבר אמרו חז"ל, כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. מה זה דברי חכמים? חכמים גזרו נגיד שבות. זה דבר שהוא איסור דרבנן. אדם עובר על דברי חכמים חייב מיתה. זה כתוב בגמרא בברכות בהתחלה. אדם מגיע מן השדה והוא עייף, והוא אומר, אוכל קימה ושתה קימה ואישן קימה, ואחר כך אני אקרא קריאת שמע. אבל חכמים אמרו, נכון שאתה יכול לקרוא עדלות השחר, אבל הם עשו סייג כדי שלא יקרה לנו שנשען עד הבוקר ונפספס. ואתה אומר, אני בסדר. שם אומרים חז"ל, כל העובר דברי חכמים חייב מיתה. שואל הר"ן, ויראה זה זר, איך אפשר שהעובר על השם מן התורה לא יתחייב מיתה, והעובר על אחד מן הלווין לא יתחייב כי מלכות 40, והעובר על אחד מהשבותים חייב מיתה. אדם עבר על מצוות עשה מן התורה, הוא לא נענש, רק בעידן ריתך. אדם עובר על לאו, אז יש מלכות מקסימום, והעובר על דברי חז"ל חייב מיתה. תשובה, והתשובה בזה, כי ישראל העובר על דברי תורה מצד אשר התקפנו היצר יענש כמשפטי התורה, אבל העובר על דברי חכמים אחר היותו שומר דברי תורה לא יהיה זה מתולד את היצר ותקיפתו, כי הוא שומר תורה, אבל אלא מצד הביזיון, ולכן התחייב מיתה. כלומר, אדם, ניקח לדוגמה, הוא נכשל באכילת מאכלות אסורות, אז הוא לא חייב מיתה. למה? כי התורה יודעת שהיצר של האכילה, הבולמוס של האכילה, תקף אותו. התחשבות. אבל אדם שהוא לא מעז לעבור על דברי תורה, אבל דברי חכמים כן. פה מזהה הר"ן, יש ביזיון לחז"ל, ובעומק ביזיון לתורה, כי אתה לא מספיק מכבד את התורה, אתה לא עושה גדרים לתורה. במועדי הראייה, אין את זה לפניכם, כתוב שפעם אחת הזדמנה חבורה של סופרים, אנשים הוגי דעות, חכמים, הזדמנה אל הרב קוק, ובתוך השיחה אחד השמיע ביקורת על הסייגים שהרבנים עושים בכל דור. מדוע הרבנים מחמירים? עשו משמרת למשמרתי, והרבנים כל הזמן מכבידים. ענה מיד הרב קוק, מעשה באדם גדול אחד שהזדמן לכפר בימים ההם, אין מה לעשות, שקעה חמה, והוא צריך ללון שם. מצא לו איזה כפרי, התאכסן אצלו. ביקש אותו גדול מהכפרי, אולי יש לך איזה גמרא? מה יש לי לעשות כל הלילה? תביא גמרא. אמר לו הכפרי, אין לי גמרא. אמר לו, סידור אולי יש לך? הוא לבד התפלל אדם כל היום כולו. הביא לו איזה סידור ישן. ישב הרב עם הסידור, היו שם גם פירושים בסידור, וכל הלילה התפלל, קרא את הפירושים, וביקש הרבה, מצא הרבה דברים יפים, ואז בבוקר הוא ביקש מאותו כפרי אם אפשר לקנות את הסידור הזה, כי הוא מצא בו עניין. אמר לו אותו כפרי, לא, לא, בשום אופן לא. הרב החליט שיש פה איזה סוחר, הקפיץ את המחיר. אמר לו אותו כפרי, אני לא מסכים. אמר לו, אני אתן לך סידור חדש במקום זה. אמר לו, לא. שאל אותו, אותו גדול, למה אתה כל כך מקפיד לא לתת את הסידור הזה? הוא אמר לו, אני קם כל בוקר מוקדם, ואני מכין לעצמי איזו שתייה חמה, כוס קפה, תה. אבל כדי שהאש תדלק טוב, אז אני לוקח איזשהו נייר, וככה אני מצית את האש שהיא תבער כמו שצריך, ואז יהיה לי מים חמים. אלא מה? בזמנם לא היה מצוי נייר. אז המשיך אותו כפרי והוא אמר, כל בוקר אני תולש דף אחד מהסידור, ואני שם אותו שם באש, וככה אני מדליק את האש. ואז יש לי מים חמים, יש לי גם אש למקטרת. והרי אני כבן 70 שנה, ועדיין לא הגעתי למה טובו. למה טובו. כי כל הדפים שתלשתי, זה רק המבוא וההקדמה והתפילה שלפני התפילה, עוד לא הגעתי למה טובו. אומר הרב לאותם חכמים, אותם סופרים שישבו סביבו, הוא אומר, כל הסייגים שאמרו חז"ל הם כמו הגדרות, וידעו חז"ל שטבע של האנשים לפרוץ את הגדרות. לכן הרבנים בכל הדורות שמו עוד גדרות ועוד גדרות ועוד גדרות, כדי שגם אם יפרצו גדר אחת, יש עדיין גדר נוספת אחר כך, ואם יפרצו גם אותה יש עוד גדרות. לכן כדי שלא יפגעו בעיקר, שזה גופה של תורה, לכן חכמי כל הדורות על פי הוראת התורה הוסיפו עוד משמרת למשמרת, עוד גדר ועוד גדר, כמו כל הדפים שלפני המטובו הזה בסידור, כדי שגופו של סידור יישאר בשלמותו, גופה של תורה לא תיפגע. תעברו לדף השני בדברי הר"ן. אנחנו צריכים לקצר, השעון דוחק. בעמוד קוף נון ד' לקראת הסוף, הנה הוכחנו, אומר הר"ן, שכל העובר על דברי תורה מצד בזותו את המצוות התחייב מיתה. וזהו שאמרו, כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. אחר שדברי חכמים הם יסוד למדרגת היראה, לכן העובר על דבריהם מורה בעצמו, הוא מצביע, הוא מבטא, שהוא פורק יראת שמיים, שכבר ידוע שכוונת כל התורה להשיג יראת שמיים, ואין התכלית היותנו משיגי החוכמה. אומר הר"ן, כוונת לימוד התורה שלנו היא לא שנהיה ידענים. אין התכלית היותנו משיגי החוכמה, אלא שמתוך החוכמה אנחנו נשיג את יראת השם. ראשית חוכמה יראת השם. יראת השם היא אוצרו. והוא מנמק כי השגת האדם בחוכמה מעוטה. באמת, כמה שלא נשיג במזלג בינתנו, אין זה אלא כטיפה מן הים. חוכמת התורה בנגלה ובנסתר היא עצומה. יש לזה פסוקים באיוב, בעוד מקומות. אז כוונת כל התורה להשיג יראת שמיים. דלגו לעמוד קוף נוני, דיבור המתחיל וזהו, אבל התכלית הוא, דילגתי איזה שש שורות, אבל התכלית הוא להשיג יראת שמיים, ולפיכך כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, מפני שהוא פוגע ביסוד, שהוא מקעקע את היסוד. ואז הוא מביא פסוק מיוחד במשלי, וכמו שאמר שלמה המלך, יראת השם ראשית דעת, חוכמה ומוסר אבילים בזו. עוד מעט נראה את הפירוש של רבנו יונה ובו נסיים, רק נראה קודם מה אומר הר"ן. ירצה בזה שראשית השכל ויסודו הוא יראת השם, כלומר זה היעד, ומי שיש לו יסוד יוכל לבנות עליו, והראיה על זה כי האבילים אשר לא יעלו על לב היראה יבזו החוכמה והמוסר. לאבילים לא חסר IQ, אבל יש להם יחס לא הוגן אל התורה, אז בכל מיני פקולטות יכולים ללמוד את החוכמה, אבל לא בטוח שיש להם יראת השם. תהפכו את הדף, אומר רבנו יונה על הפסוק הזה, אתם רואים שם פסוק ז', יראת השם ראשית דעת, חוכמה ומוסר אבילים בזו. תחילת כל דעת, מה הראשית של הדעת? כולנו רוצים להיות חכמים. מתי אתה תופס משהו מהחוכמה? תלמד או תלמד לנפשך יראת השם יתברך, כי את החוכמה והמוסר אבילים בזו, שאין להם יראת השם, וממילא דברי השם, דברי התורה, אינם יקרים בעיניהם, ולא תצליח בלימוד החוכמה אם היא איננה יקרה בעיניך, ואין סיכוי שהיא תתקיים בידך. ונאמר בתהילים, נחלתי את דבותיך כי ששון ליבי המה, ואמרו זל, כה שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כי יש מצב נוראי שבו חלילה אין לי יראת השם, אין לי יראת חטא, אז החוכמה שאני אלמד, אין לה שום עמדה. להפך. אם חכם אני בעיניי, ואני קורא את דברי חז"ל, אני יכול אפילו להעביר עליהם ביקורת. כי אין לי יראת חטא, אין לי יראת שמיים. אז כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, הוא באמת לא מחזיק מהחכמים. הוא בוזה את דבריהם. אז אין חוכמתו מתקיימת. לכן אומר רבנו יונה, כשאתה ניגש ללמוד תורה, הגישה היא חשובה. עד כמה יקרים דברי התורה ודברי חז"ל שאתה הולך ללמוד בעיניך. האם אתה מכבד מה שכתוב? האם אתה מעריץ את אלה שכתבו ופסקו ואמרו? או שלא, אתה מעריץ את עצמך, מחזיק מעצמך, ואתה ניגש לכל מיני טקסטים, וטקסט אחד אתה מרוצה, וטקסט אחד אתה זורק, ופה אתה חותך, ופה אתה מזיז, ופה אתה אומר, אני יודע. התחלנו בסיפור של משה מפשבורסק. הוא אומר, אין התחכמות. אני, יש לי חרדת קודש לחז"ל. חז"ל אמרו, מאוד מאוד להתרחק, אני לא מנסה למצוא היתרים. הם יותר חכמים ממני. הם יותר מבינים בנבחי נפשי, וממילא יש לי חרדה כלפי. יש עוד נושאים כאלה, שאנחנו מצווים על פי כל גדולי הדורות, להתרחק, שיהיה לנו מורה, ואין לנו מורה מחז"ל, אין לנו מורה מהגדולים, אנחנו יותר חכמים, אנחנו רואים דברים שהם לא ראו, הכל במחאות כפולות. אז ראשית הדעת זה עירת השם. עכשיו אנחנו מבינים מה זה דברי חז"ל. העובר על דברי חכמים חייב מיתה. חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. כי מי שיש לו חרדת קודש בחז"ל, אז בעצם יש לו חרדת קודש ויחס אמיתי ויקר ומכובד ומכבד לתורה. שנזכה.